אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו חוזרות בפעם הרביעית והאחרונה בתוכניתנו לספר על הספרים. אני שולחת שאלון על ספרים והאורחות והאורחים שלי משיבים עליו, ובפעם הזאת בת השיח שלי היא ארן מן ריינס, שמגדירה את עצמה תולעת ספרים בעברה. נדבר על העבר הזה ועל ההווה. ארן היא בת 47, היא בת קיבוץ דפנה, היא חברת נאות מרדכי היום, מנהלת, והייתה בצוות ההקמה של נאות קה, שזה מרכז קהילתי קיבוצי, ולאחרונה מונתה גם להיות יושבת ראש צמיחה דמוגרפית בקיבוץ נאות מרדכי.
הכל אמת.
לי קוראים אורית פרג, והשיחה שלה מתקיימת לכבוד מועד הנעילה של חודש הספר בישראל. שלחתי לארן את שאלון הספר, ואני מקווה שהמאזינות והמאזינים סקרנים כמוני, לשמוע אותך, ארן.
אני גם.
כן, אני קצת מכירה אותך, אנחנו אותו כפר.
נכון.
ואני בטוחה שמעניין לשמוע אותך. כל נפש שונה וייחודית, ואת בהחלט כזאת. מה הספר שאת קוראת עכשיו, ארן?
כרגע אני קוראת את בין צבעי הקשת.
בין צבעי הקשת, נכתב באנגלית, מחברת פני פלאג, יצא לאור על ידי הוצאת ספריית מעריב בשנת 2006. בין צבעי הקשת מתאר את קורותיהם הדרמטיות של בני משפחת סמית בעיירה האמריקאית המתפרסים על פני 40 שנה.
אני אגיד רק שהספר בתרגום מילולי נקרא עומדת בתוך הקשת, שזה קצת מעמעם את הקשת בענן, נגיד.
למה מעמעם?
שזה לא יצא אולי שמלצי מדי, כי הוא יותר טוב מזה.
כן, זה נשמע יותר טוב.
גם הספר יותר טוב ממה שמצפים?
לא סגורה על זה עדיין. אני בערך באמצע, התחלה האמצע. הוא נחמד.
סחטן.
נקודה, כרגע.
ארן, את אמרת לי לפני התוכנית שמזה כמה וכמה שנים טובות, את בעצם מתקשה לקרוא. ואני אמרתי, זה לא מפריע לי, כי שנות המדבר האלה של הקריאה לאמהות צעירות מקורות לי. אז רציתי לשאול אותך, מה בעצם התנאים שאנחנו צריכים כדי שתהיה לנו, שנוכל לקרוא? מה זה עושה לנו?
אז קודם כל באמת...
ומה מפריע לנו בעצם, כן.
באמת שמעתי את זה מאוד כמה, וזה הרגיע אותי, שלא איבדתי את זה לחלוטין, אלא שזו תקופה וזה יעבור. אבל באמת בזמן האחרון אני מוצאת את עצמי זקוקה ליותר פניות מנטלית ושקט כדי לקרוא. פעם הייתי קוראת בכל מקום, בכל מצב. אם זה ספר טוב, הייתי צוללת פנימה, שום דבר לא היה מפריע לי. היום זה אחרת, לוקח לי יותר זמן להתחבר לספר, להתחבר לדמויות, לסיפור. פחות קל לי לשקוע, לצלול, יש לי כאילו כל הזמן חצי עין פקוחה על ענייני היום, על הבנות, על העבודה.
את חושבת שזה משהו שלך, ארן, או שזה אולי איזשהו מצב כללי של העידן שלנו?
אני לא יודעת. אבל מזה ששמעתי באמת עוד נשים ואנשים מספרים לי על תקופה כזאת בחיים שלהם, אז אני מקווה שפחות מדובר בעידן ויותר באמת בתקופות בחיים.
למה? כי ספר זה טוב?
ספר זה נפלא. אני רוצה להיות שוב תולעת אמיתית.
את רוצה לבוא אל סיפו של הספר?
לגמרי.
דבו אל סיפך בשפתיים כבות עוד אצליח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי בטרח אני כוח אשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאנסור. וחיי שקרו בלי הגיע אליי, הוסגרו לחוצות ולטור. אך פתאום את נוגעת כיד מדהיקה, את פולחת כזכר משכן, את ממש בלב בין דפיקה בדפיקה, הדממה הזאת היא שלה. כי בטרח אני כוח אשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאנסור. וחיי שקרו בלי הגיע אליי, הוסגרו לחוצות ולטור. תצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי בטרח אני כוח אשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאנסור. וחיי שקרו בלי הגיע אליי, הוסגרו לחוצות ולטור.
היי ערן.
היי.
אנחנו פה בתוכנית לספר על הספרים, ואת... עכשיו צריכה להגיד לנו מהו הספר ששינה את חייך.
אז היו כמה כאלה.
כן, היה לך קשה לבחור.
היה לי קשה לבחור. אבל נראה לי שנדבר היום על הספר לידה פעילה של ג'נט בלסקס.
לידה פעילה, נכתב באנגלית, מחברת ג'נט בלסקס. יצא לאור על ידי הוצאת ספרות עכשיו בשנת 2011. לידה פעילה, המדריך ללידה טבעית, מציע הבנה מעמיקה של הלידה בצד כלים מעשיים קלים ליישום, המבטיחים לידה מוצלחת יותר.
אז תכלס, איך זה שינה את החיים שלך?
את שתי הבנות שלי ילדתי בבית, בלידה פעילה.
מה, קצת פרטים.
זה לידה. זאת אומרת, לא היה איזה משהו מיוחד, חוץ מזה שהייתי בבית, עם רופא, מיילד, נהדר, אבנר שיפטן, המופלא. וזאת חוויה, הייתה חוויה נהדרת. אני לא אגיד שלא כאב לי, כאב מאוד, אבל עדיין זאת הייתה חוויה טובה, מעצימה, בריאה, ונפלאה מבחינתי.
ומעניין אותי איך ספר, איך כשקוראים ספר זה משנה את החיים? אני רוצה שנחשוף שני הספרים הנוספים שאת הוספת.
אוקיי.
את אמרת שמגזין מחשבות של IBM קבע בעצם את המסלול האקדמי שלך.
נכון.
מה הוא היה?
אני למדתי פילוסופיה, תואר ראשון, פילוסופיה ופסיכולוגיה, ותואר שני, פילוסופיה של המדע.
פה בתל חי.
תואר ראשון בתל חי, תואר שני באוניברסיטת חיפה, וזה עניין אותי, התחום הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, והמגזין הזה ספציפית שווה את דמיוני, וממש ברגע שנתקלתי בזה באקדמיה, אמרתי, חזרתי הביתה, והמשכתי.
את יודעת, הייתי אומרת לך שזה כמו בספרים שקוראים על דמות של ספר נותן לו את הנתיב. מדהים.
כן, כן.
ויש לנו עוד ספר שהתלבטת עליו, וזה שר הטבעות. ושר הטבעות, מה הוא עשה לך?
שר הטבעות חיבר ביני לבין הבעל הראשון שלי, גרושי. ולמעשה יצר עבורנו נתיב לזוגיות די ארוכה.
איך? מה?
הדיבור על הספר, המפגש של עוד אדם שבדיוק קרא את הספר, והדיבור עליו ועל הדמויות ועל המשמעות, חיברו בינינו.
אז כאילו מצאת אח תאום.
נפש תאומה, סוג
תאומה,
של, כן.
דרך העולם של הספר.
ואפילו הנצחנו את זה בקעקוע על הזרועות שלנו. לא יודעת לגבי הגרוש.
אפשר לראות את זה ברדיו,
לא,
כן.
לא, אפשר.
יא, רן, את נורא רוחנית.
אני כל כך לא.
לא, זה, כשאומרים רוחנית, אז זה תמיד מרגיז אותי, כי כאילו לוקחים לנו את הרוח, ולוקחים אותה איפשהו למזרח הרחוק, וזה לא נכון. הנה, עם שלושה ספרים, שהם נמצאים לא באמת במציאות, הם נמצאים בעולם הרוח. השפיעו על חייך?
עולם הרוח הוא חלק מעולם המוח, שמבחינתי הכל מאוד מאוד לוגי, ויש לי כמעט הכל הסבר. ולמה שאין כרגע, אני מקווה שעוד יימצא.
ארן, השיר הבא של ג'ניס ג'ופלין, ואני רוצה לציין שכל השירים פה נבחרו על ידך, תציגי לנו אותו, כי הצגת לי אותו נורא יפה. על ה... מרצדס.
ג'ניס ג'ופלין מבקשת, אני חושבת, משהו שכולנו היינו רוצים ושמחים. אלוהים, בחיית.
יאללה, מרצדס.
תביא לנו קצת כסף או מרצדס או משהו.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
אך, ג'ניס ג'ופלין. That's it. כן, שווה לעשות עליה, רק עליה איזה תוכנית.
לגמרי.
אנחנו נפנה לאישה אחרת גדולה של המאה ה-20, שכתבה את יצירת מופת שהשפיעה על האנושות מבחינתך, לדעתך.
אחת מה. היו הרבה יצירות שאני באמת חושבת שהשפיעו. אחת מהן היא אלזה מורנטה.
אלה תולדות, נכתב באיטלקית, מחברת אלזה מורנטה, תורגם על ידי אמנואל בארי. זו יצירה ששמה דגש על הדמויות הפגיעות בקשת האנושית, דרך ילד אפילפסי, אמו ודמויות נוספות שמקיפות אותה. זאת על רקע מלחמת העולם השנייה באיטליה ובשנים שלאחר המלחמה. הדגש של הספר נסוב על הטראומה שהותירה המלחמה ועל ההתמודדות הפסיכולוגית שסופה כישלון. הטיימס הכתיר את אלה תולדות כספר הבולט ביותר שיזכר בספרות המערבית במחצית השנייה של המאה ה-20.
אלה תולדות באמת יצירת מופת גדולת ממדים, וכמו שאמרנו פה, העיקר שם, הרושם שנשאר, שמותיר הספר עלינו, זה איזושהי טראומה ואזהרה עצומה לא להילחם יותר. נראה לך שאולי הספר הזה נתן עוד מקום לכך שלא הולכים למלחמות אולי כל כך בקלות היום?
אז לצערי, אני חוששת שהוא אין לו אימפקט כל כך גדול על האנושות, לפחות מהבחינה הזאת. בוא נגיד שחווים איזושהי טראומה, והספר הזה, עם כל הכבוד, ויש לו הרבה כבוד, הוא סוג של טראומה, הוא ספר לא קל.
הוא בעצמו מחולל טראומה כדי לקרוא אותו, צריך...
כן, מסיימים אותו עם תחושה באמת כבדה וקשה. אז באמת בקרבה לאיזושהי טראומה, אני מאמינה שנזהרים יותר בצוננין, מה שנקרא. אבל יש לנו כל כך הרבה התרחשויות בחיים, והדעת מוסחת כל כך מהר, ומתרחקים מהדברים האלה כל כך מהר, שאני חוששת שזה לא, זה לא מספיק.
ערן, מתוך הדברים שלך, אני עולה בי הרעיון שבעצם רוב האנשים לא קראו את הספר הזה, אולי גם רוב הספרים שאת פה תצייני במהלך התוכנית שלנו, אולי כתיבה וקריאה נועדה רק לאיזה קבוצה אליטיסטית מסוימת, אבל היא הקבוצה שאמורה להנהיג אותנו, לא?
אני מאוד מקווה שלא. קודם כל, כל אחד יש לו תחומים שהוא חזק בהם יותר וחזק בהם פחות. וקריאה וכתיבה זה יכולות מופלאות, והן נותנות הרבה והן מעשירות את החיים, אבל הן לא הכל. יש עוד תחומים שאפשר להיות חזקים בהם ולהנהיג בהם, וקשה לי קצת עם המילה אליטיסטית. אבל זה בהחלט דבר נפלא, ואני ממליצה לכולם.
מעניין, את זוכרת שדיברנו לפני זה, והתווכחנו על איזה נושא, ואמרנו, בואי נעשה פה איזה דיון, דיון פולמוסי, נאמר ככה, כי אני חושבת שאליטיזם, שאיפה לאליטיזם, ואחריות של האליטה, היא דבר חשוב בחברה.
חשוב שתהיה הנהגה. היא לא חייבת להיות אליטיסטית. היא יכולה להיות הנהגה עממית, ועדיין לתת מענה טוב לציבור. אני מקווה.
מכל מקום, המשפט שאמרת שספרים זה לא הכל, כדאי שהוא יהיה נכון, כי... כמה מעטים מאיתנו הם בין קוראי הספרים, או הספרים נגיד היותר הגיגנים. נעבור עכשיו אל שיר שיש בו המון יופי, והוא די מעיד שספרים זה לא הכל.
הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשאר את כל הלילה לפניו, נשב ליד הכביש על שפת התעלה, נרכב על מסעית ברוח הלילית, נראה את הגבעות מתעוררות באור סגול, ביתך יהיה צוחק וקיץ בחלון, כשאנחנו נצא ביחד. את תלבשי את השמלה הסגולה ושוב עינייך מוצפות באור כהה. את תשלחי חיוך אל כל עובר ושב וסיגלית פתאום תפרח בשערך. את תזמרי לך שיר שאת מילב שחר. את תצחקי פתאום ולא תדעי מדוע כשאנחנו נצא ביחד. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשען את כל הלילה לפניו, נרוץ את כל החוף, נשתה את כל העיר, נשיר באוטובוס שירים משוגעים, נשב מהשעות על הגדר שמול ביתך, וכך הזה יחזור, וכך יהיה תמיד, כך יהיה כשנצא ביחד. תלבשי את השמלה הסגולה ושוב עינייך מוצפות באור כהה. את תשלחי חיוך אל כל עובר ושב וסיגלית פתאום תפרח בשערך. את תזמרי לך שיר שאת מילב שכח. את תצחקי פתאום ולא תדעי מדוע כשאנחנו נצא ביחד. הבוקר יבוא, הבוקר יבוא, אנחנו לא נשען את כל הלילה לפניו, נשב ליד הכביש על שפת התעלה, נרכב על מסעית ברוח הלילית, נראה את הגבעות מתעוררות באור סגול, ביתך יהיה צוחק וקיץ בחלון, כשאנחנו נצא ביחד.
זאת הייתה השמלה הסגולה, מילים של חיים חפר, הביצוע של מתי כספי והפסנתר של סשה ארגוב, המלחין. ערן, אנחנו עוברות עכשיו לספר האחרון שגרם לך לבכות.
קודם כל, גילוי נאות, אני בוכה מאוד בקלות.
ולספר קוראים?
חצי שמש צהובה.
חצי שמש צהובה, נכתב בשפה הניגרית, מחברת צ'יממנדה נגוזי אדיצ'ה, תורגם על ידי יעל אחמון. הספר יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת מחברות לספרות. חצי שמש צהובה מספר את סיפורה של ביאפרה, מלחמת האזרחים הנוראה שהתחוללה בניגריה באותן שנים והסתיימה בעלמותה של ביאפרה כמדינה עצמאית וצירופה מחדש לניגריה. זוועות המלחמה המתוארות בספר משולבות בשני סיפורי אהבה.
זה באמת ספר חזק, לא קל לעיכול, תיאורים מאוד קשים לנפשות עדינות, אבל הוא מאוד קרי ומאוד זורם, ולפחות עבורי יש בו ערך מוסף של היכרות עם היסטוריה ותרבות שאני פחות חשופה אליה.
אני על זה רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, זרקת פה קודם שאת בוכה מאוד בקלות, נגיע לזה עוד שנייה.
אוקיי.
אבל אני רוצה לדבר על אפריקה. אנחנו כאילו בישראל, אני מרשה לעצמי לצרף את עצמי לארצות המערב, מסתכלות על שם באפריקה, שם יש סבל. שם קורים דברים איומים, איומים. האם כמה שהסבל יותר רחוק, אנחנו יותר אדישים אליו. אני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על אמפתיה שספרים גורמים? האם כשזה יותר קרוב אלינו, האמפתיה יותר קל לנו לחוש אותה? ואז קל לנו להתעסק בסבל של האפריקאים, כי הם כאלו רחוקים, לקרוא את זה בצורה יותר אדישה אולי?
אני חושבת ש... זה לא שהמצב הוא באמת דיכוטומי לגמרי. זאת אומרת שמה שיותר רחוק מאיתנו, אנחנו חסרי אמפתיה לגביו, ומה שקרוב אלינו, אנחנו אמפתיים, אבל כן יש איזשהו רצף, וכן מה שדומה לנו, קל לנו יותר להתחבר אליו, ולחוש אמפתיה לגביו, וככל שזה מתרחק מאיתנו ושונה מאיתנו, זה באמת, זה מרוחק, תרתי משמע.
את בעבודה שלך, בעבודה בנאותקה, נפגשת עם דור המבוגר, ואת מרגישה שהעניין הזה של אמפתיה זה איזה כלי עבודה שלך?
אני חושבת שזה כלי עבודה כמעט בכל עבודה אפשרית, וזה חלק מהחיים. אנחנו לא יכולים לחיות בלי אמפתיה. זה חלק מהקשרים שנוצרים בין אנשים.
בלי לחוש את האחר.
כן, כן.
אנחנו חויבים לאחר, לדעתך?
חד משמעית. האחר הוא אנחנו. אין אחרת.
אז בואי נגיע לדמעות.
שאני אתחיל?
למה? למה את בוכה הרבה, את חושבת? כי התחלת להגיד את זה קודם, תופסת אותך על חם פשוט.
סבבה, מתקילה. אני אתקיל אותך אחרי זה בחזרה. אני בוכה הרבה כי אני, א', רגישה. סף הרגישות אצלי הוא גבוה, כנראה. וגם זה משהו שנראה לי, שוב, טבעי, חלק מהחיים. אני צוחקת הרבה, אני בוכה הרבה. אני משתדלת לחוות את החיים במלואם.
שלחיות זה להיות עצוב ולהיות שמח.
רגשות זה חלק גדול מהחיים שלנו. כן.
יפה. אנחנו נעבור לשיר הבא של דולי פרטון.
יאללה דולי.
I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Making love with you.
שלום, אני שמחה שמי שהצטרפו, הצטרפו, ומי שהיו מתחילת התוכנית עדיין בא. התוכנית היא לספר על הספרים. אני אורית פראג, שולחת שאלונים, שאלון על ספר למרואיינות ומרואיינים, והם שווים עם התשובות. הפעם נמצאת הרן מן ריינס.
הלו.
היי הרן.
היי.
ואנחנו כבר במחצית התוכנית, ואני שאלתי אותך, מה הספר האחרון שיצחיק אותך?
אז זה היה מזמן, אבל מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
מדריך הטרמפיסט לגלקסיה נכתב באנגלית ותורגם ליותר מ-30 שפות. מחבר, דאגלס אדמס. תורגם לעברית על ידי אמנואל לוטן. הספר מציג דרך מסעותיהם של שני גיבורים אנושיים ושלל דמויות צבעוניות נוספות את המין האנושי ומקומו ביקום בנימה צינית ומצחיקה. הספר מתאר וגם מתייחס באופן אבסורדי וגרוטסקי אל השאלה של משמעות החיים, היקום וכל השאר, ואת התשובה אליה.
42. אהבתי. 42. כן.
אז זהו, כבר ענית לי, רציתי לשאול אותך מה מצחיק בו.
אז הכתיבה כולה היא משעשעת, היא אבסורדית, היא גרוטסקית, היא לא מציאותית, היא הזויה, וזה כתוב באמת בצורה משעשעת, והוא לוקח כל מיני סיטואציות שאנחנו מכירים אותם ועוקר אותם לאיזשהו עולם לא מוכר, שלא קיים, והניגוד הזה, הקונטרסט הזה, הוא משעשע.
מציג אותנו אחרת?
מציג אותנו באור משעשע, באור לפעמים אבסורדי. כן.
את יודעת שבעיניי הומור באמת הדרגה העליונה של הכתיבה. זה הכי קשה זה לכתוב מצחיק.
לא חשבתי על זה.
והשאלה היא באמת, איך יוצרים את זה? למשל, יש ספרים שמנסים לפענח, למה קפקה מצחיק?
קפקה?
מצחיק גם.
קפקה?
הוא גורם לחיוך. הוא גורם לאירוניה.
אירוניה, אבל חיוך? זה אירוניה מזעזעת. ממה שזכור לי.
תלוי איזה,
כן. כן, אני עם החוויה...
את של הגלגול.
הקפקאית של הגלגול, כן, לגמרי.
אבל גם הגלגול עושה איזה...
קפקה זכור לי כסבל מתמשך, לא סבל מבחינת לקרות, או הכתיבה היא מהממת, אבל התוכן, העולם שלתוכו הוא גורר, הוא גרר אותי לפחות בקריאה שלי, אז היא קשה, קשה מאוד.
היא סיוטית, אבל היא בהחלט אבסורדית, למשל הגלגול, שבו הדובר מתעורר ומגלה שהוא יצור, וכל המשפחה לא אוהבת אותו, אבל הוא יצור אחר, היא אבסורדית לחלוטין.
קראתי אותו לפני הרבה זמן, אז יכול להיות שאני לא באמת נותנת משהו אותנטי שקשור לקריאה שלו, אבל ממה שזכור לי לא צחקתי.
אבל אני חושבת שהאבסורד הוא בהחלט מושפע מכמה ענקים, ואחד הענקים... ופרנץ, קפקה שלנו, שמצליח להביא באמת דבר כל כך שונה, אבל קיים בתוך המציאות, וגם במדריך הטרמפיסט, בעצם אולי הוא עושה לנו את אותו דבר, כשאת אומרת שהוא לוקח את זה למקום אחר, אבל המקום האחר משקף את החיים שלנו.
כן, כן, אין ספק. סתירה, סתירה במיטבה, באיזשהו מקום.
סתירה משתמשת באיזה מראה עקומה שמראה לנו
שמראה לנו לפעמים באמת גם זוועות, אבל בצורה שמצליחה לעורר גיחוך, במקרה הרע, או צחוק מתפרץ במקרה הטוב, כן.
כן, קשה לדעת למה צוחקים.
כן, כי הצחוק הוא לא נובע רק מהנאה, לפעמים הוא מבוכה, לפעמים הוא איזושהי תגובה בלתי רצונית לסיטואציה שלא יודעים איך להגיב עליה, כן.
אבל מדריך הטרמפיסט הוא בהחלט...
הוא משעשע.
הוא משעשע.
הוא קל, הוא משעשע, הוא נעים, הוא לא גורם לסבל, תקראו.
והרן, את חושבת שהוא מלגלג בעצם על הרעיון המדעי, בעצם.
אני חושבת שהוא, כן...
שאפשר להבין את העולם דרך מדע.
שאפשר לעשות לעולם שלנו רדוקציה, כולל הרגשות, כולל לכל החוויות שהן לא ממש ניתנות לתיאור בצורה מדעית, כן?
ולהגיד... מה משמעות הקיום?
42.
בבקשה. בואו נגיע לאיזה עצם אחד שמסתכל עלינו כל הזמן מרחוק, לירח, סלו ירח של שרון ליפציץ.
slow yareh lama bata kol kach atzum slow yareh rak hatziti lirot otach shuv kan dei ragua hobe lo kara rak sheita chaser li nora פחד שלא עזר אתה יודע אני פוחדת אפילו עכשיו היה כבר חשוך אצלך בין הטיסים האם את עדיין סופרת כבשים אולי כבר הלילה אני
הגענו עכשיו לספר שלא הצלחת לסיים, שזו אולי התופעה, אחת התופעות הכי נפוצות היום, בספרות.
היו הרבה ספרים שלא הצלחתי לסיים. את רובם אני גם, זה לא, הכל בסדר, אני לא אתרח לסיים אי פעם, אבל יש אחד שאני אנסה שוב ושוב, כנראה עד שאצליח, שזה הר הקסמים.
הר הקסמים, נכתב בגרמנית, מחבר תומאס מן, תורגם לעברית 3 פעמים, ולאחרונה ראה אור בשנת 2020 בספריית פועלים בתרגומה של רחל ליברמן. תומאס מן, זוכה פרס נובל וסופר פורה ורב גוני, היגר מגרמניה כבר בשנת 1933 כמחאה על הנאציזם. שנים קודם כתב את הר הקסמים. הוא השתמש בדמויות שפגשה אשתו בבית מרפא לחולי שחפת בדאבוס, כדי להאיר את בלבולה של הרוח באירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. המטאפורה של החולי הפכה לפנינה ספרותית שרבים קיבלו ממנה השראה.
אז למה את חייבת לחזור אליו?
זה ספר שעליו המליץ לי, המליץ, אפילו דחק ודרבן לקרוא, סבא רפי. סבא רפי אמר לי הרבה פעמים שזה ספר חובה לכל בן תרבות.
והוא יקה.
וסבא רפי היה יקה, וסבא רפי היה משכמו ומעלה, וסבא רפי לא היה מישהו שלא מקשיבים להמלצות שלו. אז אני, עד היום זה חרוט בי, ההמלצה הזאת, שהיא הייתה אפילו יותר בכיוון של דחיקה. זה סוג של חובה מוסרית, כנראה, לקרוא אותו.
אני חושבת שזה התפקיד של הסבים וסבתות בעולם הזה. לדחוק לאיזה הר קסמים רוחני, יכול להיות.
מהחוויה שלי, התפקיד שלהם זה לפנק, לא?
גם,
אוקיי.
לא, בעיקר אנחנו פנקים. אני רוצה לשאול עוד שאלה אישית, אם היחס לסבא רפי הביא אותך לעבוד בנאותקה.
הקשר עם סבא רפי, קצת פחות עם סבא רפי, קצת יותר עם שתי הסבתות, סבתא חווה וסבתא לאה, ועוד פחות לצערי עם סבא חיים שנפטר, שאני פשוט הייתי מאוד צעירה. הקשר הוא גרם לי לחיבור מאוד חזק לגיל השלישי ולחיבוב של הגיל הזה. יש בהם קסם, יש בהם הרבה קסם.
ואני רוצה לשאול, מה זה בן תרבות בעינייך? עם כל הכבוד לסבא רפי שהגדיר אותו.
כן, אז על פי החינוך שאני קיבלתי, אני נותנת ככה הגדרה שהיא די מהמותן, אבל זה מה שאני מרגישה שהוא התמצית של בן תרבות. אז בן תרבות הוא אדם שמכבד את האחר, אדם שעוסק בלמידה וחקירה, אדם שיש לו חשיבה ביקורתית, אדם שתמיד ינסה להשתפר ולהתייעל, וגם לעזור ולחמול על כל מי שפחות שפר עליהם גורלם.
אדם נאור.
כן.
את יודעת, אני עסוקה מאוד כמישהי ילידת אמצע המאה ה-20 במחשבה על החינוך לנאורות. שהגיע אלינו ממערב אירופה, ובליבה של זה מגרמניה, שהיא גם זאת שיצרה את המקום של האנטי-נאורות הכי בזויה ונוראה.
כן.
זה מאוד מעניין, נשאיר את זה, את הפרדוקס הזה פה בינינו, אבל נחמד לשאוף להיות בין, בהגדרות שאת אמרת, אני חושבת, מסכימה עם אחת-אחת.
איזה כיף, תודה.
Feeling groovy.
Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Da 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 da, feeling groovy. Hello, lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it, do, do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
הגענו אל שאלה שהיא לכאורה פשוטה, בעצם מאוד מסובכת.
לגמרי.
הספר שהיית רוצה לתת במתנה.
אוקיי. אז אני חושבת שאם אני נותנת ספר, אני מעדיפה לתת שובר, או ספר שמגיע עם פתק החלפה, כי באמת ספר זה דבר מאוד מאוד אישי, כמו בוסם. וכל אחד קורא אותו אחרת, וכל אחד חווה אותו אחרת, וזה נורא תלוי בקשר שנוצר בינך לבין הספר. אז זה חייב להיות באמת משהו שלפחות אפשר להחליף, אם זה לא מתאים.
גם התשובה שלך, שכאורה הייתי יכולה להגיד שהיא מתחמקת, היא בעצם...
קצת.
הייתה מאוד, ברמה פילוסופית מאוד גבוהה, והייתי אומרת גם מאוד... מתארת בעצם מה זה ספר, שהוא במקום שבו הוא מקרין לי את האישי שלי, את הפנימי שלי, והקצב שלו הוא חשוב, ותמונת העולם שאני מדמיינת צריכה להיות עם הכלים שאני יכולה לדמיין בהם.
כמו טיפול פסיכולוגי טוב, החיבור שנוצר בינך לבין הקריאה הפעילה שלך ומה שהתוצרים שלה, זה הספר.
נהדר. אנחנו מגיעים, אם כן, לשאלה הלפני האחרונה. והספר שמזכיר לך את הורייך.
הספר האלמותי, שהקריאו לי אותו כל כך הרבה פעמים כשהייתי ילדה, והיא ערב.
ויהי ערב, סיפור לילדים שנכתב בעברית בישראל על ידי פניה ברגשטיין, כעיבוד להגדה של כריסטיאן אנדרסן. הספר אויר על ידי חיים האוזמן, והפך לאחד הספרים האהובים ביותר על ילדי וילדות ישראל במשך 100 השנים האחרונות. ילדה יוצאת לבדה עם ערב, לחצר ביתה, ומשתוקקת לשחק עם אפרוחים הדבוקים לאימם. כשהם בורחים ממנה ומתכנסים בלול, היא רודפת אחריהם ובכך ממרה את דבר אביה שגוער בה על כך קשות. זה סיפור על סליחה ומחילה שמעלה בפני ההורים, האב ובמיוחד האם, שאלות חינוכיות כבדות משקל.
ערן, את מסכימה עם, הקביעה הזאת שסיפור שמעלה שאלות חינוכיות? כבדות משקל.
לא סגורה על זה. לא סגורה על זה שאני מסכימה.
מה זה כן?
מה שאני אהבתי בתור ילדה, ועד היום אני חושבת שאני מאוד אוהבת בספר הזה, שהוא דווקא מפשט את הדברים. הוא לא מתחנחן, הוא לא מתייפה, הוא לא קורא בכל מיני מילים עדינות ורקות לרגשות פשוטים וישירים, כמו כעס. זה בסדר לכעוס.
את יודעת, אני משתגעת מהספרות ילדים בישראל, מהעובדה שכל הזמן מטיפים מוסר לילדים. גם... ואת אומרת שבזה אין, בספר, בעיר ערב אין את הטפת מוסר.
יש איזושהי הטפת מוסר, כי זה ברור שכי מתוארת פה סיטואציה של ילדה שעושה משהו אסור.
נוטי, שובבני.
כן, ומקבלת על הראש מאבא שלה. אז ברור שיש פה הטפת מוסר, אבל...
אבל גם סליחה.
נכון. וגם זה באמת סיטואציה כזאת מחיי היומיום, היא פשוטה, היא לא מתייפה, היא לא מתייפייפת, היא לא מתחבאת מאחורי כל מיני מושגים חינוכיים מתקדמים. היא as is, כאילו זה החיים. והציורים מהממים.
כן, הם מוסיפים עוד הרבה מחשבה על על הטקסט.
נכון.
אני חושבת שהסיפור... מסכימה איתך ומוסיפה על זה שהסיפור בכך שהאם לא נמצאת בתמונה, נמצא רק האבא, רק אני העליון שבא ואומר לילדה מה מותר ומה אסור, אבל את האם, את האמא משלים הירח, הלבנה, האלמנט הנשי.
אז באמת, את אמרת לי את זה כשדיברנו לפני יומיים, נראה לי, וזה הפתיע אותי לגמרי, כי אף פעם לא חשבתי על זה ככה. כאילו, קיבלתי אותו כמו שהוא, לא חיפשתי את מי נהדר ומי נוכח. אבל באמת חשבתי שאולי הירח באמת יוצר את הצלע השלישית כביכול החסרה במשפחה, ואולי זה סוג של משפחה חד מגדרית, וזה סיפור מאוד מתקדם, כבר אז חשבו על
זה שהוא אלמותי, זה ברור, כי הנה הוא מתפקד 100 שנים, והוא חלק מהקלאסיקה הישראלית, ותבורך לאה גולדברג, שהייתה עורכת של ספריית פועלים, וכל יתר היוצרים שהוזכרו בג'ינגל. את הזכרת עוד רשימה, אני אקרא אותה, כי אנחנו קצת מתקרבים לסיום, דודי שמחה, זרע של צנונית, פרדיננד הבר, ועוד ועוד ספרים טובים שנשארו אצלך באמתחת, כן?
כן.
ואיזה ספר היית רוצה שיהיה במדף אצל ילדייך?
אז קודם כל, כל הספרים שהזכרתי, והרבה אחרים שאני זוכרת מפעם, אני דאגתי שהם יהיו. דבר ראשון, לקראת הלידה של הבחורה שלי, הייתי באטרף להשיג הרבה הרבה ספרים שאהבתי פעם, וחשבתי שגם הבנות ייהנו מהם. אז השגתי אותם, והם כולם נמצאים אצלי. אבל בגלל מה שאמרתי קודם, שספר הוא משהו מאוד אישי, קשה לי להגיד שיש ספר אחד מסוים או יותר שאני רוצה שהם יקראו אותו. אני רוצה שהם יקראו, אני רוצה שהם ייהנו מהחוויה, אני רוצה שהם ייהנו מהגילוי, של, גם של הטעם האישי שלהם, וזה חשוב.
נהדר. הרן, הגענו בעצם כבר לסוף התוכנית, ואמרת עכשיו דברים, מהו ספר? זה. אני רוצה לסיים עם שיר שאת כתבת, והוא גם מתחבר לנו ליחס לילדים, כי כל האהבה שלך וכל מה שאת מייחלת לילדייך, כתבת במילות השיר.
אני החלתי לשקט האישי שלי, לא.
וכתבת את זה עם בני משפחתך, המוכשרים עד מאוד, בדודתך מורן מייזס שהלחינה, ואחיך דניאל טנחסון, הוויולן, ואחותי חופרי.
ששרים. ונגנים, וכן, מבצעים את השיר.
וכולכם מבצעים את השיר.
אני לא, אני רק כתבתי.
את רק ש... אני אגיד עוד לפני שנקשיב לשיר, הוא שיר לא קצר, אני אגיד תודה לאחרן שבאת אלינו. אני אגיד תודה לטכנאי שלנו, ארבל פראג, שגם קריין את הג'ינגלים.
תודה רבה.
אני אגיד תודה לחגית ולזוהר ולרדיו כל הגליל העליון המעולה, שמאפשר המון דברים. לי קוראים אורית פראג, והיה לי נעים מאוד.
שומר וגם אנחנו עליכן תמיד נגן קולות הלילה מבחוץ הם רק שיר ארץ מתנגן המוצץ על הרצפה כך סתם פתאום נפל יחכה לאור הבוקר לא אכפת לו כלל והשמיכה שמהגוף והלאה נשמתה עם שתי ידיים תסדרו לבד אותה
בנות שלנו אהובות בבקשה תלכו לישון או לפחות לשכב בשקט עד שיבוא יבוא חלום ראשון והוא יהיה חלום שמח כמעט כמותכם חלום מתוק והוא יהיה חלום בטוח מלא באהבה וצחוק
ואם תתעוררו נורא צמאות אז רק לשלוח יד על הבקבוק ולרוויה לשתות חלום יפחיד אז נמהר לבוא ואל הלב חזק מצמיד
כל המפלצות גם הן בזמן שכחו לישון ממש כמותכן חולמות הן וחלום הן ילדות שלא רוצות לישון קופצות בקלאס על מרצפות בטון בנות שלנו אהובות בבקשה תלכו לישון לפחות נשכב בשקט עד שיבוא יבוא חלום ראשון והוא יהיה חלום שמח עד כמותכם חלום מתוק והוא יהיה חלום בטוח
מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM
Little darling, it's been a long cold long